אז אנחנו נתחיל בפסקה י' אחרי שראינו את הדיונים שהיו פה עם הפילוסוף ועם הנוצרי והמוסלמי, עוד מעט נחזור לזה קצת. אז בואו ננסה לראות, עכשיו המלך עוזב אותם והולך לעם ישראל. למה הוא מגיע לעם ישראל? אנחנו תכף נדבר על זה. בואו נקרא את הדברים כמו שהם כתובים. אני בפסקה י' רואה אני, אמר הכוזרי, רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים שהם שארית בני ישראל, רואה אני כי הם הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודים וישאלהו להאמנתו. אז אני רוצה טיפה להתעכב על זה, ודרך זה לחזור על הנוצרי, המוסלמי והפילוסוף. אז בוא נקרא את זה שוב. רואה אני כי אכן אין לי לשאול, זאת מסקנה של כל הפסקאות עד עכשיו פה בספר, המסקנה המתבקשת, רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים, שהם שארית בני ישראל. יש פה התנסחות מאוד מעניינת. מה זה שארית בני ישראל? היהודים, שהיהודים הם שארית בני ישראל. זו הגדרה מעניינת. היהודים, הבנו. למה כתוב היהודים שהם שארית בני ישראל? אז הוא מסביר. רואה אני כי הם, היהודים האלה שהם שארית בני ישראל, הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מעניין. למה הפילוסוף, סליחה, המלך, עוזב את הפילוסוף, עוזב את הנוצרי, עוזב את המוסלמי, עוזב את כולם, והולך לשאול את היהודי, כי הוא רואה שני דברים. א', היהודי זה שארית בני ישראל, זה צריך להסביר מה הכוונה. דבר שני, הם ההוכחה, ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. מה הכוונה תורה בארץ? תורה בארץ. יש לאלוה תורה בארץ. מה הכוונה? מה הכוונה? אז אני חושב שלאור כל מה שראינו עד היום, תורה בארץ, הכוונה, מעשה רצוי. מה זה תורה בארץ? יש לקדוש ברוך הוא משהו שהוא הוריד לפה לעולם, ועל פי המשהו הזה אנחנו מתנהלים. מעשה רצוי, זה תורה, תורה זה הוראה, פה בארץ. אבל אם נסתכל על זה בצורה קצת יותר כללית, נתחיל אולי מפה. מה הכוונה שעם ישראל הם ההוכחה לדבר שיש תורה בארץ? כדי להבין את זה צריך לעשות פה סיכום סוגיה של כל מה שהיה מתחילת השנה עד עכשיו. אז נעשה את זה בכמה דקות, נשתדל. אז מי שהייתה תבין יותר, מי שלא הייתה תבין פחות, אבל נשתדל שזה יהיה מובן, נשתדל. המלך מחפש בחלום, לא בשכל, יש לו חלום. בחלום המלך מחפש מעשה רצוי. מה זה אומר מעשה רצוי? הוא מחפש כוונה רצויה והוא מצליח למצוא, הוא מחפש מעשה רצוי, לא מצליח למצוא. מה הכוונה? הכוונה היא שכל בן אדם, לא דווקא יהודי, בעולם, יש בתוכו צמאון לקשר עם אלוקים, עם אמונה, עם גודל, עם עומק, עם ערכים, עם קדושה. כל בן אדם יש בתוכו כזה צמאון. אבל זה לא הסוף. זה הכוונה. ובאמת האדם מצליח לזהות את הצמאון הזה, הוא יכול לבטא אותו דרך פעולות דתיות, דרך כל מיני דברים שהוא עושה, דרך תפילות, דרך מצוות, בסדר. אבל האדם מחפש גם מעשה רצוי. מה זה מעשה רצוי? מעשה רצוי הכוונה, מעשה שאני עושה, שהוא מבטא את כל מה שאני מרגיש ביחס לאלוקים. את כל מה שאני מרגיש ביחס לאלוקים. את זה האדם לא מצליח. הוא לא מצליח. יש לו חלום, טוב, כולם מכירו. יש לו חלום, והחלום חוזר על עצמו, והוא מנסה להקריב קורבנות, והוא מנסה לעשות כל מה שהוא יכול, לא מצליח. הוא מבין שהוא חייב חילוץ. לאיפה הוא הולך לבקש חילוץ? הוא הולך לשתי מוקדים מרכזיים. מוקד אחד זה הפילוסוף, הוא הולך לפתור את הבעיה בשכל. זה כיוון אחד. כיוון שני זה לפתור את הבעיה בסגנון דתי. והוא הולך לנצרות ולאסלאם, ובואו נפרט. כשהוא הולך לפילוסוף, אני מסכם עכשיו שורה תחתונה, באמת הפילוסוף חכם מאוד, עמוק מאוד, פסגת השכל האנושי, מה שלא נגיד, כמו שהוא אמר פה, רואה אני דבריך נכוחים, אתה צודק בכל ההקשרים הלוגיים שאתה אומר, אבל השכל שלך לא מצליח להכיל את החלום שלי. במילים אחרות, כל בן אדם שינסה להבין את השאיפה שלו, את הצימאון שלו לאלוקים, ינסה לתפוס את הצימאון הזה, להבין אותו בשכל, מה שיקרה, הוא לא יבין את הצימאון, אלא הוא יקטין אותו. השכל קטן מדי בשביל להבין את הצימאון הגדול שנמצא בחלום של המלך. לא השכל שלי, השכל שלי קטן. השכל של הפילוסוף, השכל הכי גדול שיש בעולם, בסופו של דבר משאיר את החלום בחוץ. אדם שמחפש את אלוקים, הפילוסוף יגיד לו, אתה פרימיטיבי, אתה לא רלוונטי, זה כבר לא מתקדם, היום יש תפיסות הרבה יותר מתקדמות, זה עתיק, זה לא הגיוני, זה מפעם, זה מודלים ישנים, כל מיני מילים כאלה ואחרות. המכנה המשותף שראינו, השכל פשוט לא מצליח להכיל בתוכו את החלום. אז לכן הוא מקטין אותו ואומר, תשמע, זה לא חלום, זה סתם, זה הזיה. זה כיוון אחד. המלך אומר, תשמע, אתה צודק בהכל בשכל, אבל לי יש חלום שהוא יותר גדול מהשכל שלך. זה תחנה מספר אחת. תחנה מספר שתיים. אז בקיצור, אם המלך מחפש לראות איך אלוקים יורד פה לעולם, איך אנחנו פה בעולם יכולים לעשות מעשים שמבטאים את הקשר שלנו לאלוקים, הפילוסוף זה לא הכתובת. הוא מאוד חכם, הוא מאוד צודק בהרבה דברים, אבל לפתור את הקשר שבין האדם לבין אלוקים, פילוסוף זה תאונת דרכים. זה לא יצא משום כלום. זה רק עם אח אותך. זה פתרון ראשון. פתרון שני הוא הולך לדתות. דתות, כל העניין שלהם, אולי הם לא כאלה חכמות, אולי זה לא העניין שלהם לעבוד עם השכל, אבל יש להם איזה קשר עם אלוקים. בדקנו וראינו שכמה שכולם מדברים, גם הנצרות, גם האסלאם, מדברים מאוד מאוד גבוה על זה, שיש קשר בין האדם לבין אלוקים, אנחנו רוצים לחבר שמיים וארץ ולחבר את האדם לאלוקים, מבחן התוצאה בסופו של דבר, אף דת לא מצליחה לבטא את מה שהיא אומרת שהיא רוצה לבטא. למה? כי ראינו שבנצרות, נתחיל בנצרות, כמה שמדברים על זה שיש קשר בין האדם לבין אלוקים, הקשר הזה הוא קשר עקר, קשר זר, קשר שמעוות. זה כל דבר פה הסברנו בהרחבה. למה? כי גם אצל גדולי הנצרות, הנזירים שלהם, וגם אצל ההמון, לא מצליח להיווצר קשר בין אלוקים לבין העולם. או שאתה נזיר, מנותק, הולך לאלוקים, מפקיר את העולם, או שאתה מפקיר את העולם ועוזב את אלוקים. ככה זה עובד. אף אחד לא הצליח לחבר, זה לא הולך. וממילא אומר המלך, אני יש לי חלום. בחלום כתוב, בחלום שבלב שלי כתוב, יש חיבור בין שמיים לבין הארץ. יש. הנצרות אומרת שיש, אבל בתכלס, בשטח, זה לא קורה. זה לא קורה. כי ברגע שאלוקים יורד לתוך המציאות ואנחנו מנסים להכניס את אלוקים לחיים, דוח! אז מה שנוצר זה חיים מושחתים או שאיפות מושחתות. לחבר את הכל ביחד, באמת את אלוקים עם האדם, לא קורה. זה ראינו. אחר כך הוא עובר לאסלאם. באסלאם ראינו זה סגנון אחר קצת. האסלאם לא מורידים את אלוקים לעולם, אלא משאירים את אלוקים עליון, נסגר, בלי הגשמה. ראינו שגם זה לא מוביל לחיבור בין האדם לבין אלוקים. ראינו בפעמים האחרונות, זה לא מוביל לחיבור בין האדם לבין אלוקים, אלא הפוך. האלוקים הוא דבר כזה גדול, כזה נשגב. אתה כזה מעריץ אותו, שבסופו של דבר זה הופך את אלוקים לאיזה עריץ, וכל מה שדיברנו על זה בהרחבה. לכן המלך רואה שהאנושות אין לה פתרונות שיכולים לייצר קשר בין האדם לבין אלוקים. כולם מדברים על זה, כולם רוצים את זה, תכלס זה לא קורה, זה לא מצליח. אבל אומר המלך, גם הנצרות, הפילוסוף יצא מהמשחק, אבל גם הנצרות וגם האסלאם, שניהם, כל אחד בסגנון שלו, ולא ניכנס עכשיו לניואנסים העדינים, נשענים בצורה כזאת או אחרת על עם ישראל. נשענים על עם ישראל. כששואלים את האסלאם, איפה ראית שיש קשר בין האדם לבין אלוקים? הרי למה להגיד שיש דבר? זה לא הגיוני. אומר האסלאם, זה הפסקאות האחרונות, הם לא זוכרים ראינו, אומר האסלאם, מה, התנ"ך מלא מזה. בתנ"ך יש מלא קשר בין האדם לבין אלוקים, מלא נבואות, מלא ניסים, מלא דברים. אומר המלך, רגע, אני לא מבין מה הולך פה. כולם בעצם מדברים על זה שיש קשר בין האדם לבין אלוקים. איפה מצאנו את זה בעולם? עם ישראל. אבל מתי שהוא האסלאם לוקחים את זה למקומות שלהם, והנצרות לוקחת את זה לברית החדשה, וכולם בעצם יצאו מאיזה עם ששם זה קרה. עם התנ"ך הוא לא מספר סיפורים. כולם יודעים את זה, שעם התנ"ך נפגש עם אלוקים. הייתה נבואה, היה משה רבנו, היה בית מקדש, היה ניסים. כולם יודעים שזה היה. יודעים שזה היה. זה לא רק צבאות, כיוונים, שאיפות. יש עם שהיה במקום הזה שהשמיים והארץ התחברו. יש עם כזה. אלא מה? שהעם הזה, עם ישראל, כמו שהכוזרי כותב פה, איפה שקראנו קודם, היהודים כמו שאנחנו רואים אותם עכשיו, הם נראים לא משהו. איך אני יודע? כי פה בקריחה של הספר כתוב, בכל אופן אצלי, בוא נראה אם אני נמצא את זה, ספר להגנה על הדת המושפלת. איפה זה כתוב? אז רק שנייה נחפש את זה. הנה פה, לפני א', ממש עמוד אחד לפני, כתוב ספר כוזרי, ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת. יש פה דת מושפלת. אז אם יש פה דת מושפלת, סימן שהיהודים היום זה לא מציאה יותר מדי גדולה. הם ממש לא מראים שיש להם פתרון לחיבור של השמיים עם הארץ. למה? כי עם ישראל בגלות, כבר אין נבואה, אין בית מקדש, אין ניסים. זה עם שפל, עם עסקן. הוא לא כוכב יותר מדי, לא מדברים על היום. היום זה משהו אחר כבר. אולי נדבר על זה. זה עם שנראה מחוץ לעניינים, הם לא שולטים בכיפה, הם לא שולטים בפוליטיקה, לא במלחמות, לא בכלכלה, לא בפיתוחים, לא בכלומם בבית מדרש. זה עסקנים, נרדפים, מסעות הרג, מסעות צלב, גירושים, מה לא עברנו? טוב, להגיד שאני רוצה להיות כמוהם, אף אחד לא משוגע להגיד דבר כזה. זה דת מושפלת. אבל המלך מזהה שהיהודים של היום זה שארית, שארית של מה שהיה פעם. מה היה פעם? כל הדתות יושבות על מה שהיה פעם. מה היה פעם? פעם עם ישראל קיבל תורה. פעם יצאנו ממצרים, היה ניסים, היה נבואה. זה היה. וכל הדתות יושבות על זה כהוכחה לזה שיש קשר בין האדם לבין אלוקים. כולם רק מדברים על זה. הם לא צריכים לחיות שם. אבל יש עם אחד שפעם בהיסטוריה הצליח להיות במקום הזה שאצלו נוצר קשר בין האדם לבין אלוקים. בין העולם החומרי שאופף אותנו לבין השאיפות הגדולות, העמוקות שקיימות בתוכנו, להיות קדושים וטהורים ועליונים ועמוקים. יש עם שהצליח לחבר את העומק עם החוץ. העם הזה כרגע נראה זוועה, אבל בפנים שלו הוא שארית של בני ישראל. אז נקרא עוד פעם את פסקה י'. רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים. למה? כי הפילוסופיה נתקע אותי מאלוקים לגמרי, והנצרות והאסלאם פירקו את הקשר של אלוקים לאדם, אז אין ברירה, צריך ללכת ליהודים. מי זה היהודים? שהם שארית בני ישראל. מה זה היהודים כרגע היום? הם, איך נקרא לזה, חתיכה גוססת של מה שהיה לפני, בתקופתו, 1500, 2000 שנה. ולכן, אם אני רוצה לדעת איפה האנושות מצליחה ליצור קשר בין האדם לבין אלוקים, אין לי כתובת. ניסיתי את כל הכיוונים, לא מצאתי. חוץ מהמזרח, הוא התעסק איתם אחר כך. הלך לכל הדתות המרכזיות, לא מוצא קשר אמיתי בין האדם לבין אלוקים. חוויות דתיות יש. להרגיש את המחובר יש. להרגיש איזה משהו גדול יש. להרגיש את החכם יש. אבל קשר בין האדם לבין אלוקים, קשר של הפנים עם החוץ, אין. אף אחד לא מצליח לעשות את זה. ואף אחד לא מתכחש. ממילא, אם תשימו לב טוב, המלך פה, הוא לא נותן ציון לאף אחד. הוא לא אומר מה טוב, מה לא טוב, מי יותר חכם, מי פחות חכם, מי יותר מתקדם, פחות מתקדם, זה בכלל לא מעניין אותו. מה שמעניין אותו זה דבר אחד. יש בתוכו חלום. זה האורים ותומים שלו. יש בתוכו חלום שאומר לו, תשמע, אני לא יודע מי צודק, מי לא צודק, אני יודע מה טוב לי. לי זה מה שאני מחפש. זה החיבור שאני מחפש, לא מחפש משהו אחר. וממילא, אני רואה ש... גם היה פה משפט כזה בהתחלה, ללכת ליהודים זה נגד ההיגיון. נגד ההיגיון ללכת ליהודים. אבל אין ברירה, חייבים ללכת לשם. אין ברירה, צריך ללכת למקום הכי קשה, הכי מזעזע, הכי שיוצר לך איזה חוסר חשק בכלל להתקרב לשם, אבל אין ברירה. זה השער היחיד שדרכו אפשר להיכנס לקשר שבין האדם לבין אלוקים. היה איזה פילוסוף אחד שקראו לו קפקא, שמעתם עליו? מישהו מכירה אולי את הסיפור של קפקא שקשור לפה? לא שמעתי. אני לא זוכר, זה גם לא כזה משנה, אבל זה משהו בכיוון של מה שאמרנו עכשיו. עם ישראל זה עם שאין לך שום חשק להיות חלק ממנו, דרך אגב, גם לא רק אז, גם היום בהרבה דברים. אומרים שאנחנו כל הזמן רבים, ואנחנו לא מצליחים לסדר ממשלה ולא תקציב, ואנחנו כל הזמן במלחמות פנימיות, וכל הזמן אנחנו כן ולא, כן שטחים, לא שטחים, כן דתי, לא דתי, כל הזמן מלחמות. אז זה עם שמי רוצה להיות חלק מעם כזה שהוא לא סגור על עצמו, וכל הזמן מלחמות פוליטיות, זה עכשיו. אני לא מדבר על מה שהיה לפני 70 שנה, 100 שנה, 200 שנה. באירופה, לפני מה שהפכו אותנו, להשם יעזור לנו, מה שעברנו שם באירופה. ומה שעברנו בכל הגלויות. בכל זאת, אומר פה המלך, הוא אמיץ, הוא אומר, אין ברירה. אין ברירה. בואי אני כי אין לי לשאול, כי אכן אין לי לשאול כי אם היהודים. שהם שארית, איזה חתיכה גוססת של מה שהיה פעם. ואם אני אצליח דרך היהודים, לא כמו שהם עכשיו, אני אדבר איתה, אני אנסה להבין מה היה לפני 1500-2000 שנה, אז יש לי פה איזה שער, יש לי פה איזה פתח להגיע למישהו שהוא לא מדבר באוויר, הוא באמת חי קשר שבין האדם לבין אלוקים. זה הפתח היחיד, אין פתח. זה פחות או יותר חזרה, סיכום על מה שראינו עד עכשיו. וממילא המשפט הבא, אז שלח לקרון אחד החכמים היהודיים וישאלהו לאמונתו. למה לאמונתו? טוב, לא נחזור על זה, כבר ראינו שפה יש פה איזה קפיצה, פעם זה אמונתו, פעם זה אמונתו ומעשהו, אבל טוב, בסדר. אז עכשיו אני רוצה לקרוא ביחד את פסקה י' א', שזה אני חושב אחת הפסקאות המפורסמות והחשובות והעמוקות שנמצאות במאמר ראשון, אני חושב, אם לא בכל הספר. נקרא את זה אבל פעמיים. פעם אחת בהקשר של הפסקאות הבאות, ופעם אחרת בפני עצמו. פעם אחרת בפני עצמו. וכמו כל הספר, הספר פה בנוי תמיד בשני שלבים שצריך להחזיק ראש בהם. שלב אחד זה מה המלך אומר, סליחה, מה החבר אומר, מה רבי יהודה הלוי אומר. מה הוא אומר? שלב שני, מה המלך הצליח לקלוט ממה שרבי יהודה הלוי אמר. זה לא תמיד באותו תזה. אנחנו נתחיל לראות איך זה עובד. ובואו נתחיל לראות. אז ביהודה א' הוא אומר ככה, אני מאמין. הוא קורא ליהודים, והיהודים מסביר לו, ישאלהו לאמונתו, במה אתה מאמין? אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים, ממצרים, וקלקלם במדבר, ונחילם את הארץ, את ארץ כנען. אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שכולם לא קראו אל תורתו, ביעדם שכר טוב לכל שומרה, ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארוכים. זהו, זה היהדות. שש שורות. עוד מעט ניכנס פה קצת יותר לעומק, אנחנו נראה שהעסק פה לא כזה פשוט. אין פה כל כך רצף, אין פה כל כך היגיון בסדר שהוא כותב את הדברים, אני אנסה קצת לסדר את זה. אבל אני ממשיך כדי לראות מה זה עושה למלך. שיהיה לנו פה את הפרספקטיבה מול העיניים, אז אנחנו נחזור דבר ראשון להבין את י' א', אחר כך נראה למה המלך לא כל כך מיישר עם זה קו. אומר המלך, אמר הכוזרי, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. בעברית, אני ידעתי שאין עם מי לדבר. היהודים, ידעתי, אין עם מי לדבר. למה? מדעתי, מה הסיבה? כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר. מה זה שלשלת הקבלה? מרוב צרות הם העבירו, אתם יודעים מה זה טלפון שבור? ששחקתם את זה בגן פעם? זה היה בתקופתכם? היה. אז לא מחליפים את המשחקים בגנים כנראה. זה טלפון שבור, זה אומר אחד אומר משהו, הוא מעביר, וכל אחד מוסיף מדילי עוד איזה משהו, ובסוף מי שמקבל בסוף, זה היה מילה אחת, הוא בסוף בכלל הגיע ל... לא יודע לב. אז זה פחות או יותר מה שהמלך אומר לרב יהודה לב. השלשלת שלכם נתקע. זאת אומרת, מה שעכשיו היהודים מדברים, אין שום קשר בין זה לבין מה שהיה לפני 2000 שנה. יש פה עיוות. אתם משוגעים. בואו תראו עד כמה זה חריף. ולמה אני אומר משוגעים? כי תראו מה כתוב אחר כך. ודעתם נתמעתה. אתם חסרי שכל. מה שאמרת פה בפסקה י' א', זה מראה שאין לכם שלשלת בקבלה, ומשהו בשכל לא כל כך עובד. כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. המסכנות שלכם, לא רק את השכל היא סביבה, אלא גם מידה טובה אחת אי אפשר למצוא אצלכם. מה קרה למלך? מה כל כך מעצבן בפסקה י' א'? זה מי שהיא פה זה עצבן אותה, פסקה י' א'? המלך רותח. וכי לא, אז הוא מסביר קצת למה. אנחנו עוד נרחיב על זה, אבל אני קורא רק כדי להיכנס לעניינים. וכי לא היה לך לאמור, אתה יהודי, כי אתה מאמין בבורא העולם, ומסדרו ומנהיגו אשר הוא ברכה והוא מטריפך לחם חוקיך וכדומה מן התארים האלוקיים בהם יאמין כל בעל דת ובגללם שואפו אל האמת ואל הצדק ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. טוב, הוא מסביר פה משהו למה הוא כל כך מתעצבן, אבל לא כל כך ברור מה כל כך מעצבן. מה כל כך מעצבן? אני קורא עכשיו עוד פעם בזריזות רק כדי בלי להסביר. בי"ג המלך מנסה לעשות שיפוצים. הוא ראה שהוא התעצבן, אז הוא מנסה להרגיע אותו. הוא אומר לו, מה שאתה אומר נכון, הוא בנוגע, לא משנה מה הוא אומר לו עכשיו. אני עובר לי"ד. בסדר, עכשיו תראו טוב. בי"ג יש פה איזה חידה, ובי"ד הוא אומר לו, או, רואה אני דברך, זה יהודי, מתקבל על הדעת יותר מדברי הפתיחה. זאת אומרת, בי"ג דיברת לעניין. התחלת להיות בן אדם רציני. אבל בי"ד משהו אצלך מסובב, זה לא... עזוב, מחלתי לך, אני מוחק מהפרוטוקולים, בוא נמשיך עם י"ג. י"ג אתה נהיה אינטליגנט, נהיה בעינם רציני, אני זורם איתך. איך? לא יודע, אני בכוונה נשארתי את זה עמום, אבל שימו לב, יש פה פסקה י"ד, הוא אומר דברים פשוטים, אברהם יצחק ויעקב, יצחק מצרים, נתן תורה, נבואה, שכר ועונש, זהו. המלך מתעצבן, לא יכול לסבול את זה. בי"ג הוא אומר לו איזה משהו אינטליגנטי כזה קצת, נראה את זה אחר כך, הוא באמת אומר לו משהו מאוד מאוד עובר מסך, נקרא לזה ככה, ואומר לו המלך בי"ד, מעולה, עכשיו התחלת לדבר לעניין. לא, אני רואה פה, אתה באמת בן אדם רציני, פסקה י"ג זה כמו שצריך, אתה מדבר לעניין, כל הכבוד. בוא נמשיך. בסדר? תן. סליחה שאני עושה קפיצות, אבל זה חשוב פה כדי זה. בואו תראו את הדבר. אומר לו רבי יהודה הלוי, אולם, פתח דבריי, מה זה פתח דבריי? זה פסקה י' א', נכון? פתח דבריי, אתה חושב שדיברתי שם שטויות והעיקר זה י' ג'. צר לי ידידי היקר, אני חושב בדיוק הפוך. פתח דבריי, שזה פסקה י' א', הוא המופת גדולה מזאת. הוא ההוכחה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה זה יהדות, עזוב אותך פסקה י' ג', שם סתם רציתי להראות לך שאני בעניינים, אתה כזה חכם וזה, אני גם חכם. אבל עיקר מה שרציתי להגיד לך זה פסקה י' א', ולא הבנת כלום, ולכן אתה כל כך כועס. אבל תדע לך שזה העיקר. עיקר היהדות זה פסקה י' א'. פסקה י' א', לא י' ג'. למה? אז זה משהו שואל, איך זה? מה אומר לו המלך, אומר לו החבר? תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, כי רואה אני דבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. כלומר, המלך יודע שהרב יהודה הלוי עצבן אותו קשות. בא רב יהודה הלוי ואומר לו, תשמע, אני יודע שעצבנתי אותך. אני יודע, אבל אין ברירה. מה שהסברתי לך בפסקה י' א', אי אפשר להבין את זה בלי הקדמות. אני חייב לעשות לך מלא 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 הקדמות כדי שתבין מה אמרתי בפסקה י' א'. יוצא שורה תחתונה. פסקה י' א' היא נראית לנו תמימה. למלך זה נראה מעצבן ברמה שבאמת קשה להבין למה. אבל רבי יהודה לוי, הוא חושב שהיהדות כתובה בפסקה י' א'. זה מה שרבי יהודה לוי חושב. למה זה ככה? אז אני עכשיו קצת נבוך, אני לא יודע מאיפה להתחיל. נתחיל מהמלך או שנתחיל ממה רבי יהודה לוי התכוון? טוב, בוא נתחיל מהמלך. המלך, אנחנו יותר קרובים אליו. אז בוא נראה מה כל כך יצבן את המלך בפסקה י' ב'. ואחר כך ננסה לראות איך רבי יהודה הלוי שיפץ בפסקה י' ג', ואחר כך אחרי שנבין את מה קרה למלך, אז ננסה לחזור לראות מה רבי יהודה הלוי הוריד פה פצצה לעולם שקוראים לה פסקה י' א'. בסדר? אז בואו עכשיו נקרא את הדברים בצורה קצת יותר מסודרת וננסה להבין מה קורה פה. אז אני נקרא פשט את י' א', בסדר? נקרא פשט את י' א' ונעבור ל' ב'. כתוב ב-י"א ככה, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב. מצוין. אברהם, יצחק ויעקב, זה אנשים בהיסטוריה, אנשים מדהימים בהיסטוריה, שהייתה להם קרבת אלוקים, זה ברור, אין שאלה בכלל. אברהם אבינו הגדול המאמינים, העמוד הגדול, הרמב״ם קורא לו, עמוד העולם. ברור שאברהם, יצחק ויעקב, היהדות מתחילה מהאבות, ברור. אשר הוציא את בני ישראל ממצרים, באותות ובמופתים, ממצרים. שימו לב טוב, אם אני הייתי כותב את פסקה י"א, על השתי מילים האלה, אותות ומופתים, הייתי מכניס המון דוגמאות, הוכחות, היה מפתח לשתיים, ופתאום מכת דם, צפרדעי הכינים, והמטה של משה. יש המון הוכחות למה שקרה ביציאת מצרים. רבי יהודה הלוי, כלום, אותות ומופתים. איזה? לא משנה, העיקר שתדע שהיה אותות ומופתים. למה כל כך להתקמצן על ה... הוכחות הגדולות שאפשר להוציא משם? הוא לא רוצה להוכיח שום דבר. ואחר כך יצאנו ממצרים. לא רק שיצאנו ממצרים, הוא גם קלקל אותנו במדבר, אוכל, מן, והנחילם את ארץ כנען, נתן לנו את הארץ. וכל זה אחרי, אתם שמות לב שיש פה קצת קפיצה ב... אחרי שהוא העביר אותם את הים ואת הירדן. זה היה לפני שני הדברים, נכון? הוא הוציא אותו במצרים, ואז היה קריאת ים סוף, ואחר כך הוא קלקל אותם במדבר. יש פה איזה חוסר רצף היסטורי בפסקה הזאת, אבל כשנחזור לפה עוד נסביר את זה. ואחרי ששלח אליהם את משה בתורתו, זה גם היה לפני, מתן תורה היה לפני המדבר והכניסה לארץ ופתיחת הירדן. ואחר כך יש נביאים, וכולם כולם סביב שכר ועונש. אנחנו מאמינים בכל מה שכתוב בתורה? טוב, דברים פשוטים, נכון? יש למישהי איזו התנגדות פה למה שכתוב? פחות. בוא נראה מה כתוב ביוד בית. אומר המלך, לא לחינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים מדעתי שאשר את הקבלה אצלם נתקע, מכבר מדעתם מתמטה, כי דלותם לא הניח עליהם מידה טובה, זה ראינו. וכי, עכשיו בוא ננסה להקשיב טוב למה הוא אומר פה. וכי לא היה לך לאמור, אתה יהודי. כי מאמין אתה בבורא העולם, ומסדרו, ומנהיגו, אשר ברכה, והוא מטריבך לחם חוקיך, וכדומה מן התארים האלוקיים, בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואפו אל האמת ואל הצדק, ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. יש פה משפטים חשובים מאוד, אני חושב. כתוב פה בעצם איך כל דת אמורה להיראות. כשאני שואל מישהו, במה אתה מאמין? הוא אמור לענות בסגנון הזה. מה כתוב פה? אני אנסה ככה לתמצת את הדברים. כתוב פה בעצם, כל בן אדם שמאמין במשהו, הוא מאמין כי הוא קיבל, הוא מרוויח. יש לו איזה רווח מהאלוקים הזה שהוא עובד אותו. האלוקים הזה יוצר לו שאיפות, יוצר לו הצלחות, הוא נותן לו תקווה, הוא נותן לו עומק, הוא נותן לו משמעות, הוא נותן לו כיוון. אף בן אדם לא הולך אחרי אלוקים סתם. כל דת בעולם, למה אתה נוצרי? כי אם תהיה נוצרי, אז אתה תזכה בכל מה שאתה יכול לזכות. ולמה אתה מוסלמי? כי אם אתה תהיה מוסלמי, אז אלוקים מוסלמי נותן לך בתור בן אדם, בתור בן אדם, נורמלי. כל בן אדם לא עושה דברים סתם. בן אדם עושה דברים כי יוצא לו מזה משהו. הוא מרוויח מזה משהו, לא במובן הזון של המילה. במובן האמיתי, אתה הולך עם אלוקים בצבע כזה, כי אם אתה הולך עם אלוקים בכיוון הזה, זה נותן לך א', ב', ג', ד', זה ממלא לך את החיים במשמעות, בתוכן, בעומק, בשאיפות, בגדלות. אף בן אדם לא הולך אחרי אל סתם. יכול להיות שיש סיבה שאתה הולך אחרי האל כי אתה מפחד. יכול להיות. בעבודה זרה שזה דרך אגב לא מצוי פה בספר, הם הלכו אחרי האל כי הם פחדו ממנו. אבל פה אנחנו מדברים על, שלבים מאוחרים יותר של ההיסטוריה. גם הפילוסוף הולך אחרי השכל כי יוצא לו מזה משהו. כל בן אדם שעושה משהו, אומר פה המלך, הוא עושה כי יוצא לי מזה משהו. וכשאני שואל אותך, זה כמו כל דבר שבן אדם עושה, למה קנית אוטו חדש? אז יש כל מיני סיבות, נכון? אף בן אדם לא קונה אוטו חדש סתם. אין דבר כזה סתם. מי שעושה סתם עובד על עצמו. למה אתה קונה אוטו חדש? כי הקודם התקלקל. כי השכנים קנו, גם אני חייב. כי אני יודע מה משתלם לי כלכלית במס הכנסה. לא יודע מה. כל אחד עם הסיבות שלו. בן אדם לא עושה דברים סתם. בטח שבן אדם לא מתחבר לאיזה אל סתם. להתחבר לאל, פירושו של דבר, יש פה משהו שאם אני מתחבר אליו, זה מעיף אותי. זה נותן לי אנרגיות אדירות בחיים הפשוטים שלי. וממילא כל דת בעולם אמורה להיראות סכמטית ככה. במה אתה מאמין? אני מאמין, בוא נקרא את זה שוב. וכי לא היה לך לאמור, אתה היהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם, יש איזה אחד שברא פה את הכל. לפי מה שאתה מאמין, הוא ברא פה את הכל, הוא ארגן את העולם, הוא סידר אותו, מנהיגו ומסדרו. הוא אשר ברכה, והוא מטריפך לחם חוקיך, הוא נותן לך אוכל. הוא נותן לך את היכולת להצליח. וכדומה מן התארים האלוקים, בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם, תראו טוב, שואפו אל האמת ואל הצדק. כל בן אדם, לא משנה באיזה דת אתה הולך, ממקומות באפריקה עד מקומות מאוד נאורים באירופה, בארצות הברית, מכונים לפחות נאורים, כל בן אדם שהולך אחרי משהו, זה כי אני מקבל משהו. יש פה משהו שנותן לי שאיפה, נותן לי אנרגיה, מעיף אותי קדימה, נותן לי תקווה. נותן לי כוח להתמודד, להילחם, להצליח, להתקדם. אף בן אדם לא הולך אחרי אל, למה? ככה. אין דבר כזה. כל בן אדם זה יצור שש, עם שאיפות, עם רצונות, והוא ילך אחרי אל שמגביר לו ונותן לו משהו לשאיפות שלו, לרצונות שלו. בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם, בגלל שהאלוקים נותן לך, אז אתה שואף אל האמת ואל הצדק, ואתה רוצה להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקתו. יש פה איזה מישהו, יש פה איזה משהו, שאם אתה מחובר אליו, אז אתה גדל. אתה מתפתח. אתה אף קדימה. ככה זה דת. מה זה דת? זה דבר שנותן לאדם מענה למשהו שהוא מחפש. ככה זה דת. כן.
בעצם כל הדבר, כאילו זה האמונה היא בעצם,
נכון. למה זה שאלה? מה זה, המילה אינטרס זה יכול להיות משהו מאוד מאוד זול ואני לא מתכוון לזה. זה לא שאתה חשבון בנק שלך יסתדר. האדם יש בתוכו איזו שאיפה למשהו מאוד מאוד גדול, ואם תתחבר לסגנון כזה או סגנון אחר, אתה תמצא מענה למה שהלב שלך מחפש. אז אני קורא לזה אינטרס. אז זה לא אינטרס במובן הזול של המילה, במובן האמיתי של המילה. אתה מחפש, יש איזה אחד שהוא מאמין באיזה, לא יודע, באיזה אל מסוים. למה אתה מאמין באל הזה? כי האל הזה נותן לי משהו לחיים שלי. זה נותן לי איכות חיים, זה נותן לי שאיפות, זה נותן לי תקווה, זה נותן לי כוח, אנרגיות, אמון בעצמי, אמון בעולם, אמון בחיים, במשפחה, לא משנה, בכל מה שאני עושה, במה שאני יוצר. אם זה לא היה נותן לאנשים את זה, אז למה שהם ילכו אחרי זה? הם לא צריכים אפילו להיות כופרים. פשוט להגיד, זה לא מעניין, יש הרבה דברים בחיים לא מעניינים. נכון? מישהי פה מתעניינת בקרמיקה סינית? לא כל כך, נכון? יש תחום כזה. זה לא מעניין אף אחד, נכון? אז גם אלוקים יכל להיות כמו קרמיקה סינית. משהו כזה משעמם, לא יודע מאיפה הגרילו אותו, וזהו, ואף אחד לא יתעסק בזה. אבל כולם, כל העולם רואה שאלוקים זה לא איזה דחליל שנמצא בגינה ואף אחד לא מתייחס אליו. משהו שמסעיר את העולם. למה זה מסעיר? כי כשהבן אדם פונה לאלוקים, זה נותן לו כוח. נותן לו משמעות לחיים שלו. ולכן... זה בדיוק השאלה. תפסת אולי את השור בקרנף. בוא נראה אם ביהדות זה ככה. אומר המלך לרבי יהודה הלוי, איך יכול להיות שאתה כתבת את פסקה י' א'? זאת פסקה נוראית. למה? כי יש פה פסקה שלמה שכותבת במה אתה מאמין, ואתה מדבר בצורה של מכונה. אתה לא בן אדם. כל בן אדם, תשאל אותו במה אתה מאמין, אז תסביר כמה אלו גדול, וכמה הוא שולט בהכל, וכמה הוא יצר את העולם, וכמה זה נותן לך אנרגיות, וכמה זה מעיף אותך קדימה. קוראים פסקה י' א', זה לא נמצא שם בכלל. זה לא קיים. ואומר לו המלך, מה נסגר אתכם היהודים? מה אתם מכונות? מה אתה אומר? אני שואל אותך במה אתה מאמין. מה אתה אומר? אני למדתי בהיסטוריה שאברהם, היה יצחק, היה יעקב. יופי, מה זה קשור אליך? שום הסברה, כלום. ויצאנו ממצרים, מצוין, ואחר כך היה תורה ומשה רבינו, ואנחנו עושים שכר ועונש, וכל מה שכתוב בתורה אמת, יופי, מה זה נותן לכם? לאיפה זה מעיף אתכם? לאיפה זה מקדם אתכם, אה? אז שיכתוב את זה. זה כאילו כתוב פה משהו מאוד מאוד אינפורמטיבי, היסטורי, מה קרה בהיסטוריה. אני לא שאלתי אותך מה הסיפור ההיסטורי שלך, שאלתי אותך במה אתה מאמין. במה אתה מאמין? מה עושה לך את האור בעיניים כשאתה הולך אחרי האלוקים שלך? אני יודע, אברהם צריך גם בסדר, גם לי יש סיפורים היסטוריים. אבל מה נותן לך את הברק בעיניים כשאתה הולך אחרי האל שלך? מה נותן לך את האור בעיניים? מה? זה בעצם מה שהמלך שואל את רבי יהודה הלוי, בצדק.
כן. אני
המילה רגשי, יכול להיות שהיא נכונה, ואני חושב שיש פה משהו יותר רחב, זה לא רק רגשי. מה שמסעיר את החיים זה לא רק רגשי. זה העוצמה של החיים, מה נותן את המשמעות לחיים, המשמעות לא נמצאת רק ברגש, היא נמצאת במקום הרבה יותר רחב בחיים. נכון? בשכל וברגש, בדמיון, וברצון, בשאיפות קדימה, וביכולת לשעות קדימה ולהתאמץ ולהמציא דברים, להזיז אותם ולהפעיל ולהפוך את העולם. זה בן אדם שמשהו מניע אותו, אתה רואה פה איזה אנרגיה אדירה שמעיפה את הבן אדם. מה הדבר שהוא האנרגיה שלך? בעצם, וזה אתה מאמין. כל בן אדם שתשאל אותו במה אתה מאמין ולמה אתה מאמין בזה, זה מה שהוא אמור להגיד לך. אבל עם ישראל פתאום, יש פה עם נורא מוזר, שואל המלך, אולי בצדק. ואנחנו פה קצת מתחילים להתבלבל. אז כנראה שגם אנחנו נמצאים עם המלך ולא נמצאים עם רבי יהודה הלוי. זה לא כזה פשוט להגיד מה שרבי יהודה הלוי אומר פה. אבל רבי יהודה הלוי ראש בקיר. מה שמעניין אותנו, שולחן ערוך, ש"ס, מצוות, שכר ועונש, זהו. וזה אנחנו מאמינים. איזה מין אנשים אתם? אנשים חדלי אישיות, חדלי אמביציה, חדלי עוצמה, חדלי שאיפות גדולות. מה המסגר אתכם? זה יהודי. איזה מין דת זאת? מחקו לכם את האישיות. איזה בן אדם עושה, כי פעם זה היה ככה. וכל דבר שתשאל אותו, למה אתה עושה? כי זה הלכה משם סיני, זה כתוב בתורה. אבל למה אתה עושה את זה? כי זה כתוב בשס, אני עושה בשולחן ערוך, והשח והבח, והבי ראיתה, וכולם פסקו את זה להלכה. אז ככה אני עושה. אבל למה אתה עושה את זה? לא כתוב פה מילה אחת. למה? במה זה מעיף אותך קדימה? כל היחס שלך לאברהם, יצחק, ליעקב, יציאת מצרים, משה רבינו, והנביאים, והמן, וההשגחה והכל, מה זה נותן לך? במה זה מעיף אותך קדימה? אז אומר המלך, אני לא, מה נסגר אתכם? איזה מין עם אתם? אתם לא בני אדם. לא במובן המוסרי. אולי גם, כי הוא כותב פה גם, העבירו לא הניחה לכם מידה טובה. משהו נמחק לכם באישיות, הצרות העבירו אתכם על דעתם, אתם מכונות, אתם לא בני אדם. בני אדם לא אמורים להגיב ככה. שואל מישהו, למה אתה עושה את זה? כי זה כמו שאתה שואל, להבדיל, כן? בן אדם שואלים אותו, למה אתה הולך ללמוד את המקצוע הזה? למה דווקא את זה? אז הוא חייב להגיד, משהו שם מעניין אותי. משהו שם מעניין אותי. מקצוע חשוב, יש לי את הכישרונות של זה, זה מעניין אותי, זה מאתגר אותי, זה חשוב לי, זה לא כל החיים, אבל זה... אבל אם בן אדם תשאל אותו, למה אתה הולך ללמוד את זה? עשיתי הגרלה, זה מה שצריך. זה בן אדם שהוא לא מחובר, איך זה יכול להיות? מה לא אכפת לך, מה אתה תתעסק בחיים? מה מניע אותך, מה מזיז אותך? זה משהו לא אנושי. אז המלך מתעצבן. אני חושב שהוא מתעצבן מאוד סיבה, כי כמו שאמרנו קודם, הפתח היחיד שיש למלך, לאלוקים, זה עם ישראל. וכשהוא מתחיל לדבר איתנו, הוא נתקל בדלת סגורה. זה קיר. אני באתי לשמוע מה הרוח שמעיפה אתכם קדימה, שהצליחה לחבר שמיים וארץ. ואני מגלה שמישהו עקר לכם את הרוח מהלב. אין, כלום, מילה אחת של רוח לא כתובה, פסקה י"ד. לא יכול להיות. אז לכן, המלך פה בפסקה י"ב כל כך סוער. אחרי שנלמד פסקה י"ד יותר לעומק, אז נראה שיש פה אולי עוד סיבה שמסתתרת מאחורי הקלעים, אבל נניח לזה להמשך. בפסקה י"ג, בטח, מצוין, כן.
זה נשמע מהדברים של המלך שהוא חושב שהקשר בין האדם לאלוקים הוא כאילו, הוא אומר, אתה מאמין בהשם, אז השם נותן לך את הלכת כיפה, ואז אתה מאמין.
אתה מקבל ממנו משהו, כן. קשר תלותי, נכון? אם זה לא תלותי, זה כבר, יש פה מקום, בוא נגיד ככה, בפסקה י"א את בכלל רואה קשר תלותי, לא תלותי. קשר. קצת. הוא דאג ליציאת מצרים וזה, אבל קשר איתי, אין פה שום קשר. נכון? תלותי, לא תלותי, זה כבר אפשר להתווכח. זה עוד דיון. אבל בפסקה י"א בכלל אין שום קשר. יש קשר עם זה שהוא הזיז כמה דברים בהיסטוריה, ויש קשר שכר ועונש. מה זה קשור לחיים שלי? איפה אני בתוך זה? דור שתיקה, אין פה שום ניסוח, כלום. אני מסכים שיש מקום לדון במה שאת שואל. האם הקשר של היהדות זה קשר תלותי, או שזה קשר עצמי. אבל להגיד קשר עצמי, בוא נראה את פסקה י"ג, אולי זה קצת יחדד את מה שאת שואלת. אני חושב ככה.
אני לא מסתכלת דווקא על היהדות. זה נשמע כאילו המלך רוצה לנגדת לך, שברגע שהקדוש ברוך הוא כאילו
כל הולכה
מכיר אותך, אז אתה
מפסיק
להאמין.
נכון.
וכאילו, למה הוא יוצא מנגדת לך כזאת?
אם זה כן קשור לחלום או לא, אני חושב שצריך לחשוב על זה. בוא נקרא את פסקה י"ג, בסדר? זה קצת יעזור, לא בשביל שאני אתחמק מהשאלה שלך, שאלה מצוינת, אלא בשביל, אני חושב שזה ממש תופס את מה שאת שואלת, הוא בדיוק הולך עכשיו לענות על זה. הוא כותב פה בי"ג ככה, מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון, ומכוונת להנהגת מדינה. דת הנובעת אומנם מן העיון, אך נופלים בה ספקות רבים. ואם עליה תשאל את הפילוסופים, לא תמצאם מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחת, כי דת כזאת בנויה על טענות אשר רק חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת. ואילו לאחרות ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד, ויתרן אין להביא עליהם אפילו ראיה מספקת. אף כי לא הוכיחם במופת. מה כתוב פה כל כך מדהים שבפסקה י"ד המלך מתחיל לרקוד ולהגיד ליהודי, או, איזה יופי, אתה אומר פה דברים גדולים, אז צריך לעבוד פה קשה על הפסקה. אז תראו, בוא ננסה לראות את תחילת הפסקה, נתחיל קצת, אין לנו הרבה זמן, אבל נתחיל קצת. מה שאתה אומר נכון, זאת אומרת, הטענה שלך שצעקת עליי, י"ד ב', זו טענה נכונה. מסכים אותך. מתי? בדת שמיוסדת על היגיון. יש שתי סוגים של דתות בעולם. דת שמיוסדת על היגיון, הכוונה, כל הדתות שבעולם, זה דת שמיוסדת על היגיון. מישהו המציא את זה. לא ירד מהשמיים. מישהו המציא את זה. זה יכול להיות נצרות, זה יכול להיות אסלאם. בסדר, אז זה מישהו המציא פה את הדת. בן אדם אחד שממציא פה איזו צורת התנהלות. תכף אנחנו ננתח מה זה אומר שבן אדם ממציא דת. אנחנו לא אומרים את זה בזלזול. אנחנו אומרים את זה בערכה גדולה, יש פה הרבה עומק במה שהם עושים. אבל, מה עם הדת של עם ישראל? הפסקה הזאת לא אומרת מילה. לא אומרת כלום. אבל עכשיו בואו ננסה לראות איך פה איזה חשבון נוקב מאוד מאוד של רבי יהודה הלוי עם המלך ואולי עם התרבות. אומר פה רבי יהודה הלוי, דת שמיוסדת על היגיון ומכוונת להנהגת מדינה. זאת אומרת, כל דת שמישהו ממציא, כל צורת חיים שמישהו ממציא, הוא לא קם בבוקר עם איזה חלום וממציא איזה דת שהוא חלם אתמול בלילה. הוא ישב וחשב ושבר את הראש וניסה לראות מה הצמאון האמיתי שקיים בלב של כל האנשים. ומה בעצם כל העולם מחפש. ומה בעצם מסעיר את הלבבות של כולם. וממילא כשאני שם מול העיניים ואני רואה מה הצמאון, מה אנשים מחפשים מהמדינה שלהם, מהמשפחה שלהם, מהחיים שלהם, מהמימוש עצמי שלהם, לא משנה, כל מה שהתרבויות, לא משנה באיזה תרבות, כל מה שצף, באים אנשים ומייצרים פתרון הגיוני לצמאון שקיים בתוך הלב של האנשים. נכון? דת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת מדינה. מה זאת אומרת להנהגת מדינה? אתה רואה את כל הצרכים שיש למדינה, ביטחוניים, כלכליים, רפואיים, לא יודע איזה, תחבורה, חלל, פיתוחי מדע, לא יודע מה. זה מדינה, מה זה המון דברים. ויש צמאון לאדם שהמדינה שלו תהיה משהו משהו. תיתן לו את כל השירותים, ותיתן לו את כל מה שהוא צריך, ושיהיה לו כיף ונחמד ונינוח וזה, שגם לא יעלה הרבה גזע, שלא יהיה מיסים. והמון המון דברים, עוד נדבר על זה בהמשך. ואת כל זה עכשיו קמים אנשים מאוד מאוד חכמים ומנסים לתת לזה מענה. דתי, דת, נכון? קורא לזה דת, זה לא איזה פילוסופיה. בסופו של דבר יושבים פה אנשים מאוד 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 חכמים, מאוד עמוקים, כמו אותו האיש, ימח שמו וזכרו, המציא את הנצרות, והרב קוק כותב, זה אמרנו שלמדנו את זה, שעד שהמשיח יבוא, אף אחד לא יצליח לנטרל את הנצרות. יש פה מישהו גאון עולם בשכל. הוא רואה איפה אנשים נמצאים, מה השאיפות שלהם, מה הם מחפשים, מה יושב להם בלב, והוא מייצר להם איזה כפפה ליד, איזה שאיפה, איזה רעיון, איזה מבט דתי שמקיף את החיים ונותן מענה למה שאנשים מחפשים. אם מישהו ייתן מענה לא למה שאנשים מחפשים, אף אחד לא הולך אחריו. זה ברור. אף אחד לא הולך אחרי מישהו סתם. אם הנצרות מחזיקה 2000 שנה, יש משהו ממכר בדת הזאת, אחרת אף אחד לא הולך אחרי זה. אם הרבה אנשים הולכים אחרי האסלאם, יש משהו שנותן מענה למה שאנשים חפשים בלב. וממילא, אני חוזר פה עכשיו לכוזרי, הוא כותב פה ככה, מה שאתה אומר בפסקה י"ב זה נכון. למה אתה מאמין במשהו? למה אתה הולך אחרי משהו? כי זה נותן לך. זה מעניק לך. אם זה לא מעניק לך, היית מחפש דת אחרת. למה שתשאר פה? מה אתה פרייר? למה שאתה עושה את זה? ממילא, זה מאוד מאוד נכון שאם אתה שואל בן אדם במה אתה מאמין, הוא חייב לדבר בסגנון של מה יוצא לי מזה. כי כל דת וכל צורת חיים מדינית שמנסה להקיף את המדינה ומנסה להקיף את הבן אדם ולהקיף את התרבות ולהקיף את החיים, להקיף את השאיפות הפנימיות שקיימות בהיסטוריה אצל האנשים, אז הוא חייב לתת פה איזה משהו מקיף, רחב מאוד, מקיף מאוד, חובק מאוד, שבגלל שהוא נותן מענה למה שאנחנו חפשים, כולם הולכים אחריו. אז בקשר למה ששאלת, בעצם יוצא, למה המלך מניח שדת זה דבר שאמור לצאת לך ממנו משהו? הוא אמור להסעיר אותך. גם המלך יש לו חלום, זה לא חלום מת, זה חלום חי, הוא מוצס. הוא מלא בשאיפה לקחת את החיים שלו למקום הרבה יותר קדוש, הרבה יותר אלוקי. הוא מחפש איזה מעשים כאלה שיקחו אותו לשם. הוא רק לא מצליח למצוא איך עושים את זה. אז גם המלך בעצם מכור איפשהו לזה שהדת אמורה לתת מענה למה שאני מחפש. אני לא עושה את זה כי זה ככה. אני עושה את זה כי יוצא לי מזה משהו, זה בונה בי משהו. זה לוקח אותי לאנשהו. אומר רבי יהודה הלוי פה דבר עמוק מאוד. כל מה שאתה אומר זה נכון מאוד לכל הדתות בעולם, שמי שהמציא אותם זה היגיון, זה בני אדם, זה אנשים. אנשים המציאו דת, בגלל שהם המציאו דת, הדת הזאת חייבת לתת מענה למשהו, אחרת למה אתה הולך אחרי זה? מה אתה פרייר? תעבור מדינה, תעבור למקום אחר בעולם, שם יותר נחמד. למה תשאר פה? לכן, הוא קורא לזה ככה, דת הנובעת אומנם מן ההיגיון, אבל, ופה אנחנו נשאר באמת, אף כי נגמר לנו הזמן, המלך עכשיו מוציא פה איזה, איך קוראים לזה היום? קלף. אס כזה שמנצח וטורף את הקלפים. הדתות שהולכות אחרי ההיגיון, הן באמת מחפשות מענה, אבל יש להן בעיה עמוקה מאוד מאוד מאוד. שבגלל שהבעיה הזאת היא כל כך עמוקה, אומר המלך, אומר היהודי למלך, אני לא מתרגש מהדתות שהן מחפשות מענה לאיזה משהו פנימי, לאיזה משהו עמוק שלוקח אותי קדימה. יש פה איזה קשר עמוק בתרבות האנושית שהיא מחפשת מענה לצמעונות, מענה בשכל או מענה בדת, לא משנה איך, בסופו של דבר הכל מתפורר, הכל לא מחזיק מעמד. אם זה לא נכון, בעזרת השם פעם באה ננסה קצת יותר להרחיב את זה, קצת יותר זה. אני מאוד שמח ששואלים, באמת אני שמח, כי הדברים פה הם קצת מופשטים, אני משתדל שלא, אבל אני לא בטוח שכל מה שאני אומר זה גם מה שאתם מבינות ממה שאני אומר. אז אם יש שאלות, אז מעולה. סימן שלא הסברתי טוב, כי הדברים פה באמת עמוקים ודקים כאלה, קצת בצורת חשיבה שלא תמיד רגילים לחשוב ככה. אז זה מאוד טוב שתשאלו שאלות שקשורות לדברים, כי ככה אנחנו נצליח לחדד יותר מה אני מתכוון. וכמו שהמלך פה ניסה להגיד משהו אחד, הרבי יהודה הלוי ניסה להגיד משהו אחד, והמלך הבין הפוך, לא יודע אם הפוך, הוא הבין ליד, אז הסוגיה פה היא כזאת, שאתה חושב שאתה מבין, אבל זה לא בדיוק, וכשמשהו צף, פתאום לא מובן, אז זה מאוד מאוד עוזר להבין מה כן התכוונו להגיד, מה לא התכוונו להגיד, אז כל טוב שיהיה לכם.